בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של נפלאות התבונה. ציידי פה בן אדם מיוחד, שיגרום לכם להרגיש רע על מה שהספקתם לעשות עד גיל 33.
4.
34 כבר, אז זה בסדר. קוראים לו דוקטור איתי כהנה, בעבר הוא היה טייס מסוקים בחיל האוויר, נכון? סיימת את השירות שלך ועברת לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה בארצות הברית, והיום אתה פסיכולוג קליני ומתמחה בטיפול ב-MDMA. והמטרה של הפרק היום זה באמת לדבר על טיפולים בפסיכדלים ואיך זה נראה ומה הסכנות ולמה אתם רוצים לעשות את זה ולמה אתם לא רוצים לעשות את זה. אהלן איתי.
אהלן, כיף להיות פה.
איך להגיע לישראל?
תמיד כיף. האמת שזה מנטליות אחרת להגיע לחופשה מאשר לגור פה. תמיד כיף, בואו נבקר.
אתה כזה עברת הכשרה בתור פסיכולוג קליני, איך התחלת להתעניין בכלל בעולמות של הטיפול הפסיכדלי, טיפול ב-MDMA, איך זה התחיל?
שאלה מעניינת, כי אני הייתי למעלה משמונה שנים בשירות צבאי, והייתי מאוד נגד כל שימוש של חומרים משני תודעה, מה שנקרא, ולא ניסיתי שום דבר, והמון חששות וסטיגמות, והאמת שאנשים, כן, ונחשפתי לכל מיני אנשים שהסבירו לי על זה, והתנסיתי, ובאיזשהו שלב הציגו לי את הנושא של הטיפול ב-MDMA, כשזה היה ב-2018, ממש בחיתולים, ואני לא ממש התעניינתי בזה, כי ראיתי את הפרוטוקול, קראתי אותו, וראיתי שמדובר ב-8 שעות עם מטופל, וממש לא רציתי לעשות את זה, זה הרגיש לי נוראי. ואחרי כמה שנים, גם עם התנסות נוספת, עם כל מיני חומרים, גם בצורה טיפולית, אני הבנתי שזה יכול להיות משהו שיעניין אותי, ועשיתי הכשרה של MAPS, הארגון שאחראי על המחקר של ה-MDMA, לאישור שלו, הכשרה רשמית איתם, עשיתי הכשרות נוספות, פחות רשמיות, אבל הבנתי את הפוטנציאל של החומרים האלו, וכמה סטיגמה יש, וכמה מידע לוקה בחסר, שלא נגיש לציבור, והמלחמה הזאת שהייתה בסמים ב-85-86 התחילה, שאמרו לא לסמים, וכל מיני פרסומות שאני זוכר בתור ילד, ש כל מיני דברים כאלה של אתה מוכן להשתתף בניסוי, מוכן להשתתף בניסוי, דברים מאוד מפחידים.
רצית רק לדפוק את הראש, דפקת את החיים.
שמאוד הרתיעו, ואני חושב שגם היום זה מרתיע כל מיני אנשים, אבל עצם זה שהמחקרים עכשיו יותר התפרסמו, אני חושב שאנשים יותר יפתחו לזה, כי יש לזה איזושהי סטמפה רפואית ומחקרית, ואיזשהו אישור לטפל בזה, ואין מה לעשות, החומרים האלו מביאים אותך למקום שמאוד מאוד קשה, על בלתי אפשרי להגיע בטיפול, דברים שאנשים מתארים את זה כ-20 שנה של טיפול, זה שווי של זה, אבל זה לא באמת, קשה להשוות, זה פשוט מגיע לדברים ש מאוד טוב לעבוד איתם אחר כך בהמשך טיפול למשל, בחיים.
כן, חשוב להגיד, זה דברים שאנחנו לא כל כך מכירים בכלל מעולמות של טיפול קליני, או של מחקר קליני, של טיפול אחד או שניים או שלושה באחד החומרים האלה, ב-MDMA או פסילוציבין, משפיע להמון זמן, משפיע לעד שנה קדימה, אין לנו כל כך בכלל למה להשוות את זה.
כן, אפילו יותר, המחקרים עושים פולו-אפ לשנה, אבל מדובר בשינוי שהוא יכול להיות לנצח, וכן, אפשר להגיד בשלושה טיפולים, כי לשם המחקרים מובילים. אני חושב שיש אנשים שפעמיים וכאלו שצריכים יותר משלוש פעמים, אבל בסוף המחקר הוא מאוד סכמטי וצריך לעבוד לפיו לא משנה מה. והבעייתיות בזה שבזמן מאוד קצר, בגלל שמדובר בטיפול מאוד יקר, אז זו הוצאה כספית מאוד גדולה, ואנשים מרגישים, רגע, זה שווה את זה, זה לא שווה את זה, אבל אם מסתכלים על זה כהשקעה ארוכת טווח, כנראה שיכולים לחסוך לעצמם הרבה כסף על כל מיני טיפולים אחרים, תרופות, פסיכיאטרים.
כן, אז אולי נצלול רגע לסשן כזה, נגיד שאני מחליט שאני רוצה למצוא פסיכולוג שמטפל ב-MDMA, שכרגע אפשר לזה רק תחת מחקר קליני, נכון?
כן.
חוץ ממטפלים מחתרתיים. אז איך זה נראה? מה הפרוטוקול בעצם לטיפול או ל...
כן, אז קודם כל, מבחינת MDMA, יש פה איזשהו סיכון רפואי. זה חומר שיכול להיות מאוד מסוכן לאנשים מסוימים, אז צריך לוודא שרפואית הבן אדם מקבל איזשהו קלירנס, בעיקר נושאים של לב, כלי דם וכולי. אולי אפילו אנשים מתייעצים עם רופאים, גם אנשים שמטופלים באופן מחתרתי, מתייעצים עם רופאים, רופאים מכירים חומרים כאלו, בסוף זה המפטמינים, ורוצים לראות שזה בסדר מבחינתם, לקבל איזשהו קלירנס. ומבחינת העבודה מדובר בכמה מפגשי הכנה, לפני המפגש הראשוני של ה-MDMA, בין 3-5 מפגשים, בסוף אתה צריך לסמוך על המטפל ברמה מאוד גבוהה, כי אתה בתודעה אחרת, וזה מקום מאוד מאוד פגיע, ויש המון משמעות גם לקשר בין המטפל למטופל, גם בסשן עצמו, אז חשוב להכיר את כל הרקע, אז זה ככה לגבי מפגשי הכנה, ואז לאחר כל מפגש של MDMA, יש 3 מפגשים לפחות, שהם של אינטגרציה, של מה שעלה בסשן של ה-MDMA, והכנה לסשן הבא, אם יש אחד כזה. כי בעצם המון תוכן עולה, אבל אתה לא יודע בדיוק בכך מה לעשות עם זה, ופרקטית מה לשנות, והרבה פעמים, גם כשיש תובנות מדהימות, אנשים לא תמיד מוכנים לאיזשהו שינוי כזה, ואיזשהו תהליך, וזה לא איזה גלולת קסם שרק בסשנים של ה-MDMA קוראים השינויים. השינויים, אנחנו מתייחסים אליהם שהם ממשיכים גם בשבועות לאחר מכן. זה כמו שאתה מתאמן פיזית, ולא רק בחדר כושר השרירים עובדים. זאת אומרת, גם אחר כך הם מתאוששים, עובדים, נבנים, אז גם ככה בנושא של טיפול של MDMA. ולכל טיפול כזה אנחנו רוצים להגיע עם איזושהי התכווננות, איזושהי כוונה מסוימת על מה אנחנו הולכים לעבוד, איזושהי שאלה פתוחה להבנה, פחות דברים סגורים של האם כדאי לקחת את המשרה הזו או לעבור למקום הזה. אין תשובות של כן או לא בדברים האלו, וזה תשובות גם בדרך כלל לא ישירות אלא מאוד עקיפות, כמו חלום קצת, משהו מיסטי יותר, ובעצם באינטגרציה אנחנו מנסים לעשות מזה איזה היגיון מסוים.
כן. בחלומך, בתור מטפל, אתה חושב שזה איזה תהליך שכולם צריכים לעבור, גם אנשים שמרגישים שהחיים שלהם בסדר, או שהחיים שלהם רגילים, או בעיקר אנשים שסובלים איזושהי מצוקה עמוקה, והם ניסו טיפולים אחרים, אז הם צריכים להגיע למקומות של MDMA.
אני חושב שאנשים יכולים לקבל המון, גם אם אין להם דיאגנוזה כזו או אחרת. כן, בדרך כלל אנשים מגיעים לזה כאיזשהו מוצא אחרון, ניסיתי כבר הכל, אני מוכן לנסות מה שיגידו לי, גם זה תהליך שהוא יחסית חדשני וגם יקר ולא כולם רוצים לנסות אותו, וגם אני חושב שנכון כן לנסות גם דברים אחרים, לא בכך יש צורך להגיע לכל מיני שאלות מסוימות, יכול להיות שאפשר להגיע לפתרונות בצורה אחרת, אבל כרגע המחקרים מכוונים לדיאגנוזות מסוימות. עכשיו עם MDMA זה PTSD, פוסט-טראומה או טראומה, אבל הם הרחיבו את זה להתמכרויות, לחרדה חברתית, כשבפועל ככה מחקר עובד, הם צריכים לעבור מדבר לדבר, משהו מאוד מאוד ממוקד, ובאמת על השולחן מדובר בהרבה חפיפה של המון דברים שונים. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם עוזר לדיכאון, ויגלו עוד מלא דברים בשנים הקרובות, ככה גם עם חומרים אחרים, שהם גם מנסים להכווין למשל פסילוסיבין, שהוא לכיוון של טיפול בדיכאון, אבל גם שם הם עושים מחקרים לטיפול באנורקסיה, וגם בפוסט-טראומה עכשיו הם מתחילים. אז קצת פשטני לנסות להכווין את זה לדיאגנוזה מאוד מסוימת. בגדול, MDMA, אתה חוקר מוח, MDMA הוא מאוד אידיאלי לטיפול בטראומה, מבחינת איך שהוא עובד על המוח, כי הוא מנטרל את החצי המגדלה השמאלי, חצי, חלק במוח שאחראי לתגובת פחד, ובעצם בטראומה, המגדלה ממש פועלת בצורה יתר על המידה, ואנחנו מפתחים כל מיני מנגנוני הגנה, שקשה לנו לעקוף אותם, וגם הרבה פעמים לא נכון לעקוף אותם בטיפול סטנדרטי, ובעצם עם MDMA פתאום יש איזושהי רגיעה מסוימת, לא שאין פחד בכלל, אבל רגיעה מסוימת, ואז הרבה מהמנגנוני הגנה לא נדרשים, ואפשר ממש להרגיש המון דברים שקשה ביום יום, וזה מציף את המוח שלך בסרוטונין, אז אתה הופך להיות המון מאוד אמפתי כלפי עצמך. אז יש פה איזה משהו מאוד אידיאלי בהקשר הזה.
מעניין, אז אתה אומר שמהזווית הטיפולית, בגלל שאזורי פחד במוח עובדים פחות, אתה יכול בתור מטפל לגעת בנקודות כואבות יותר, שהמטופל בתנאים רגילים יירתע מהם, או לא יוצא לגעת בהם בכלל.
נכון, אבל כן צריך לדעת ולהגיד שהמטפל לא מכוון את המטופל למקום מסוים. זאת אומרת, חשוב לא להיות עם איזושהי אג'נדה מסוימת, אלא מה שאנחנו קוראים לו beginner's mind, שאני מגיע לטיפול ואני לא יודע מה יהיה, ואני לא יודע מה נכון למטופל, ובעצם צריך לסמוך על מה שעולה ולתמוך בזה, אולי לשאול כל מיני שאלות ולהכווין באיזושהי צורה, אבל יותר במקום של חידודים ופחות לקחת את המטופל למקום שאני חושב שזה המקום הנכון למטופל, אלא זה יגיע לשם. ואולי גם לא בטיפול הראשון, אולי בשני, אולי בשלישי, אבל הגוף והמוח יש להם יכולת לרפא את עצמם. כמו שיש לך חתך ביד, ויכולת מאוד עמוק, וכל מה שהרופא יכול לעשות זה לנקות את הפצע, אולי תפרים, אבל בסוף הגוף מרפא את עצמו. הרופא לא עושה איזה הוקוס פוקוס כזה. אז גם כאן אנחנו כן מתייחסים לזה שיש פוטנציאל לגוף, למוח לרפא את עצמו, ואנחנו צריכים לתת לו את ההזדמנות. ובדרך כלל בתור בני אדם אנחנו מאוד מסתמכים על העונה הקדמית שלנו של המוח, ולוגיקה, ולהדחיק כל מיני רגשות, יש לנו יכולת מאוד מאוד גבוהה לעשות את זה, ובעצם פה אנחנו, הכוונה היא לתת למה שעולה, לעלות, להרגיש את זה, אנחנו אולי לא יודעים למה זה עולה, אבל צריך לתת לזה מקום.
זה מאוד מעניין, כי גם הפרוטוקולים של MDMA וגם הפרוטוקולים של פסילוסיבין הם באמת, באמת יש בהם משהו מאוד מאפשר למטופל, משהו מאוד גם איש כזה, קנטן לנו לשכב על ספה, משמיע על מוזיקה בדרך כלל, ונותן לדברים לעלות מתוך המטופל עצמו. יש שם איזה מין תפיסת טיפה מיסטית אפילו של הטיפול. יש היום מחשבות אחרות על לשלב טיפולים כמו CBT בתוך קונטקסט פסיכדלי, או משהו מונחה יותר או מוכוון יותר.
כן, עושים את זה כבר. אפשר לראות גם בטיפול בזוגות, אבל לשם המחקרים הולכים כי יותר קל למדוד אותם ולכמת אותם למספרים, לאיזשהו פרוטוקול מאוד ספציפי כדי לחזור עליו. אני אישית פחות מתחבר לעולם הזה של העבודה עם איזשהו מניואל של מה צריך לעשות עכשיו ואחר כך, אבל לשם זה הולך, זאת אומרת מחקרית זה מאוד הגיוני. מצד שני, אני חושב שאנחנו לא יודעים כל כך הרבה על הדברים האלו ואיך הם עובדים בדיוק. זה, גם מה שתיארתי לך, אני מניח שיש עוד דברים שקורים, ואנחנו מנסים להפוך את זה לאיזשהו משהו שאנחנו שולטים עליו, ולא בהכרח זה מה שקורה. ויהיה מעניין לראות אם ישבו CBT או לטיפולים אחרים ואיך זה יראה, כי אני חושב שדווקא אנשים, דווקא מטפלים שמטפלים עם איזושהי סכמה יותר ספציפית בטיפולים רגילים סטנדרטיים, יותר קשה להרפות ולשבת אחורה ולתת למטופל לחוות, ויותר רוצים לעשות דברים באיזושהי צורה מאוד ספציפית. אז כן, זה יש מחקרים לטיפולים מאוד ספציפיים. אני לא יודע להגיד מה יותר טוב, אנחנו נראה, אבל בסוף זה מאוד, המחקרים הם יעזרו לנו כדי להגיע לטיפולים האלו וללמוד הרבה, אבל אני חושב שהם מאוד מצומצמים בדאטה שלהם.
כן, זה מעניין, כי אני מסתכל על פסיכדלים יותר מהזווית המוחית, ואחת התיאוריות היא שבאמת פסיכדלים פותחים איזה חלון נוירופלסטי, איזה שהם נוירופלסטיות זה היכולת של מערכת העצבים שלנו לשנות את עצמה או להתאים את עצמה, ומחקרים ממש ברמת החלבונים מראים שבזמן חוויה פסיכדלית ועד 24 שעות אחרי החוויה הפסיכדלית, ויש מחקרים שמראים שזה מגיע גם לתקופות ארוכות יותר, היכולת של המוח שלך להתאים את עצמו, לשנות את עצמו הרבה יותר גבוהה. אולי אפשר לנצל את המצב הפלסטי או המצב הרך של המוח הזה להתערבות שיותר מובנית.
נכון. כן יגיד שגם בהכשרה של מאפס הרשמית שהם מובילים את המחקר, מדברים על זה שהמוזיקה יותר חשובה מהמטפל. אז ככה שאם אנחנו אומרים, רגע, טיפול כזה או אחר, מה נכון להגיד עכשיו, מה נכון לעשות, המוזיקה אפילו יותר חשובה ממך. אז רגע, תרגיע, מה שנקרא, כאילו בתור מטפל, אתה ממקום מאוד humble כזה, אתה המון humility לשבת רגע ולא מדובר בך עכשיו, כמה אתה מטפל כזה או אחר, אבל זה נכון מה שאתה אומר, כי זאת אומרת, אם אנחנו יכולים גם לעבור עכשיו כמה טיפולים, ואם המטופל לא רוצה להגיע לאיזשהו מקום, עם איזשהו חשש מסוים, נכון רגע גם לדבר על זה באינטגרציה, ולראות רגע מה המטופל חושב על זה, ואולי כן לקבל איזושהי רשות להעלות דברים במצבים מסוימים. זאת אומרת, שאלה כעס, פתאום עצרת את עצמך, ואמרת, אני לא רוצה לבטא את זה, עצרת והתכווצת, וזה בסדר. אולי בפעם הבאה, אם זה בסדר מבחינתך, שניתן לזה יותר מקום, ואיך נוכל לעשות את זה. בעצם אנחנו מתכננים כל מיני התערבויות, ומדברים עליהן. אז יש, כן, יש המון מקום להתערבויות, אבל אתה לא יודע מה יעלה, what's coming next, כאילו מה יעלה עכשיו, ונכון לראות, להרגיש מה קורה שם.
הזכרת את המוזיקה, באיזה מוזיקה אתה משתמש, כולם משתמשים באותה מוזיקה?
במחקרים משתמשים בפלייליסטים מאוד דומים, מצד אחד.
יש את ג'ון הופקינס, נכון?
יש את ג'ון הופקינס. כן, ויש שיגידו, יש כאלה שמאוד התחברו לדברים האלו. יש כמה היבטים בדברים האלו. אחד, אנשים מדברים על זה שזה אדם, גבר, לבן, מבוגר, הכין את הפלייליסט. המון מוזיקה קלאסית. עכשיו, מוזיקה קלאסית יכולה להיות מדהימה בהקשר הזה למון לפתוח, ויש אנשים שזה עושה להם רע. אז להגיד, אוקיי, זה המוזיקה, ככה זה צריך להיות, אין מה לעשות, זה קצת להיות נוקשה, ונכון שתהיה איזושהי גמישות, והכנה לפלייליסטים גם אחרים ומוזיקה אחרת.
נועה קירל, כן.
נועה קירל למשל, נפלא. האמת שלא משתמשים במילים.
במילים.
אז נועה קירל זה לא יעבוד נראה לי.
בפתיחה אולי.
כן, בדיוק, כזה להרגיע, לפתוח.
להרגיע את המטופל.
אבל יש סיקונס מאוד ספציפי, דווקא כן בהקשר של רגיעה של המטופל, זאת אומרת, בהתחלה צריך להיות יותר רגוע, ואז מתישהו לעלות בכל מיני דרכים, ואז לסתיים באיזושהי צורה רגועה, מילים זה יותר לסיום, וגם מוזיקה נותנת את האיתות למוח שאנחנו לקראת סיום, שמבינים, אוקיי, יש כבר מילים בעברית או באנגלית, אבל למשל, בהכשרה נוספת שעשיתי, בטיפול בפסילוסיבין, זה נשמע קצת ככה, אתה הופך את סוג של די-ג'יי, כן? כי אתה מכין איזשהו פלייליסט כזה מאוד גנרי, ועכשיו אתה רואה מה עולה למטופל, ואתה מוסיף שירים כתוצאה מזה. כי זה פחות ורבלי הטיפול הזה, ואתה רוצה לתמוך בחוויה של המטופל. זאת אומרת, אם עכשיו המטופל עכשיו בוכה, הוא מקום מאוד עצוב, ועכשיו יש מוזיקה שמתאימה לזה, אבל המוזיקה הבאה זה נועה קירל, פתאום זה פחות מתאים. נכון? זאת אומרת, זה משהו פתאום אפביט כזה, משהו מוסיף, וזה לא תואם, זאת אומרת, אופ, מוציא אותו למקום אחר לחלוטין. אז רגע כן לתמוך, וגם באיזושהי צורה להיזהר גם פה עם האג'נדה, הוא נראה לי קצת עצוב, אני אכניס פה משהו אקסטרה מלנכולי, כדי שאולי הוא יבכה, זאת אומרת, לא לדחוף עכשיו את המטופל, כן. יש המון כוח לזה.
מעניין ממש, וזה גם נשמע לי שהחוויה בתור מטפל היא קצת יותר מלחיצה, שאני הולך לפסיכולוג שלי ומדבר איתי שעה, ואם לא הגענו למשהו, אז בסדר, אבל כשמישהו מגיע לסשן של 8 שעות של MDMA, אז הוא גם מצפה שיקרה משהו. הוא שילם הרבה, הוא מגיע לזמן קצר, וגם היכולת שלך בתור מטפל להשפיע היא הרבה יותר גבוהה, בן אדם במצב מאוד, מאוד פלסטי, מאוד רך, הוא מגיע לדברים מאוד עמוקים, וזה כל שיר שאתה בוחר, אתה מרגיש את האחריות הזאת?
יש איזה משהו כזה, זאת אומרת, אתה מתרגל לזה באיזשהו שלב, ולא קרה שום דבר, זאת אומרת, גם אם פתאום, גם נראה לך שוואו, אני שם עכשיו שיר, איזה טון שמאוד יתאים, פתאום המטופל, אוי ובוי, כאילו, תעביר את זה מיד, זה בסדר. זאת אומרת, יש איזה rupture and repair, יכולים לקרות כל מיני דברים גם בטיפול רגיל, לא תמיד מוצא חן בעיני המטופל, וזה זה נפלא, כי יש, זה מאוד עשיר ואפשר לעבוד עם זה, כי זה מאוד מתאים גם ליום-יום, כי המון דברים קורים שאנחנו לא אוהבים. אבל כן, יש מצבים שמטופל, מטופלת, יכולים לסיים את הטיפול ולהיות מוכזבים. זאת אומרת, מי שראה את הסדרה How to Change Your Mind, יחשוב שאם הוא משתמש בפסילוסיבין, הוא ישתין יהלומים. זאת אומרת, זה ככה מתארים דברים כאלה. יש אנשים שמחפשים, אני רוצה לדבר עם אלוהים, דברים מאוד מאוד גדולים, שפתאום לא קורים. ויכולים להיות מוכזבים, ונכון לדבר על זה, ולראות אולי איך אנחנו מתכוננים לסשן הבא בצורה יותר טובה, או אולי כן היה שם משהו מאוד גדול, וזה לא מה שחיפשת. זאת אומרת, מחכים למשהו מאוד ספציפי, ובעצם קרו המון דברים בדרך שהתעלנו מהם כי זה הרגיש פחות משמעותי.
כן, רציתי לסלוח לאשתי שהיא לא שטפה כלים וראיתי את אלוהים כזה.
כן.
אז באמת סט הציפיות שמטופל מגיע איתו מאוד משפיע על החוויה שלו, או על הדברים כבירה.
כן, כן, גם הציפיות, פתיחות לזה. יש אנשים, זאת אומרת, למשל אני אקח לאחרונה טיפולים עם קטמין, עם שני מטופלים שלי, שהיה להם פשוט פאטרן כזה מאוד דומה, שהם סובלים מחרדה מאוד גבוהה, ומה שהם רצו זה להירגע. זאת אומרת, אני רק רוצה להירגע. עכשיו, זה לא עבד. כן? זאת אומרת, הם לא הלכו למקום הזה, והיה להם קשה עם זה. זאת אומרת, הם הרגישו אולי זה לא עובד, כי אני לא רגוע יותר. זה דווקא אלה דברים לא נעימים. עכשיו, זה בדרך לשם, זה איזשהו מסע מסוים. זה כמו שאתה הולך, אתה לא התאמנת פיזית, לא הלכת על חדר כושר שנה, ועכשיו הלכת ואתה אומר, וואו, חשבתי שאני ארגיש יותר חזק, אבל כל הגוף שלי כואב. אבל זה נפלא, זאת אומרת, הגוף שלך עובד, הוא נפנה, תן לזה קצת זמן. אז יש פה דברים שיכולים, כל מיני פצעים אולי שנפתחים, ועכשיו יש לי הזדמנות לנקות אותם, או להציץ בהם, ולעבור דרכם אל מול, בוא נדלג על זה ואני פשוט ארגיש רגוע, זה פשוט לא עובד ככה. אז כן, זה עשית ציפיות מאוד משפיע.
מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה? שברגע שאתה לוקח חומר, אז מערכת העצבים שלך יודעת מה אתה צריך להוציא או לאיזה מקומות אתה צריך להגיע? מה עומד מאחורי ההנחה שברגע שאתה לוקח עם ימי הרוע דברים שצריכים לעלות?
כי העונה הקדמית פחות עובדת.
אוקיי.
עם MDMA יותר מפסילוסיבין היא עובדת, אבל פתאום כל מיני דרכים ופעולות שאנחנו מדחיקים כל מיני רגשות ומחשבות, פתאום זה לא עובד. למשל, אתה לא תראה מקרים של טראומה אצל בעלי חיים, אצל יונקים, למרות שיש להם מערכת עצבים זהה, תגיד לי אתה, אבל היא זהה כמעט לחלוטין, העונה הקדמית שלהם לא כל כך מפותחת, אבל הם בסוף, אתה תראה איזושהי זברה בסוואנה, בורחת מזה אריה, והמערכת עצבים, יש כל מיני תהליכים שעוברים שם, ויוכל לקפוא במקום כשהאריה תופס אותה, ויכול להיות שאריה יאבד עניין באיזשהו שלב, או מבריחים אותו, ועכשיו קרה פה אירוע מאוד משמעותי, זאת אומרת, near death experience, כמעט הזברה נהרגה, ובעצם יש לגוף דרך לשחרר כל מיני דברים, בצורה פיזית ממש, כל מיני רעידות כאלו, שגם לנו יש את היכולת הזו, בלי שהזברה תהיה עם טראומה. זאת אומרת, אתה לא תראה לקחת זברות עם סיוטים בלילה, וחוסר יכולת להתפקד. זאת אומרת, זה חלק מהטבע, וזה, בסדר, היא שרדה, זה לא מה שהיא שכחה, זה כמו Man in Black כזה, אבל כבר הגוף לא מחזיק את הדברים האלו. אנחנו כבני אדם, קרה איזשהו אירוע, יש גם המון פרשנות. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל לא נותנים לגוף לשחרר את מה שהוא צריך ולחוות אותו, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים, ונותנים לעצמנו את זה, אבל בדרך כלל אנחנו מפספסים המון, כי המון נשאר בתוך הגוף, ולא יודע איך להשתחרר. וזה הרבה פעמים התוצאה של טראומה או תיאוריה מסוימת להסתכל על זה.
טוב, לפעמים אנחנו צריכים, אם אני יושב באיזה ישיבה בעבודה ועולה לי הרבה עצב, אז כנראה לא הזמן נכון לפרוץ בבכי על השולחן.
בדיוק, בדיוק. זה, יש המון, זה נקודה מאוד חשובה, כל מיני מוסכמות כאלה. גם אם, אתה יודע, זה גם לא חייב להיות משהו מאוד מאוד גדול, טראומטי, חוויה שקרובה למוות, אלא קולגה מצבנה אותך. ואתה עכשיו כועס. ואתה באמת, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לבטא את זה, זה לא מתאים לסיטואציה. אז רגע, אני אשים רגע את הכעס בצד, ואני אתנער מזה, אבל לאן הכעס הזה הולך? זאת אומרת, מה קורה בגוף? קורים כל מיני דברים. יכול להיות שפתאום, שעה אחרי זה, אתה צריך לשירותים, כי לשם זה הלך. יכול להיות שפתאום אתה תחרוק שיניים בלילה, כתוצאה מזה שאתה מתחיק את הכעס שלך כל הזמן. אז כל מיני דברים כאלו ש... זה ילך לאנשהו, בסופו של דבר.
כן. המקום של החיבור בטראומה בין גוף לנפש הוא באמת ממש מרתק, וסיפרת לי לפני שההקלטה של הפרק התחילה, שלא יודע אם התחילו או תמיד עשו בטיפולי MDMA, הם הכניסו אליהם גם מקום של מגע, נכון? אחד המטפלים מוכשר במגע, ודרך המגע אתה מנסה לגעת בדברים אחרים, או מה קורה שם?
כן, זה לא משהו שהוא הכרחי מבחינת הטיפול, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חובה, אבל משהו שמאוד יכול לעזור. כן, המטפל צריך להיות מוסמך בשביל להשתמש בדברים כאלו, וכן צריך לדבר על זה לפני הטיפול עצמו, כי הסכמה מדעת צריכה לעשות כשהמוח במצב תודעתי רגיל, כי אם המטופל לא מסכים למשהו כזה בטיפול של הכנה, אז בטיפול עצמו אומר, זה הרגיש מאוד טוב אם תשים את היד על החזה עכשיו ואני צריך פה איזשהו לחץ, אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא הסכמה. וגם אם הסכימו נגיד לפני הטיפול ובטיפול עצמו לא מסכימו, אז כמובן שלא. אבל יש המון יכולת ריפוי בטיפול במגע, שהוא אפילו לא חייב להיות אור לאור מה שנקרא, הוא יכול להיות אפילו מעל סמיכה. אם מישהו נגיד במצב שהוא יותר חרדתי, הרבה פעמים טיפול במגע בכפות רגליים יכול מאוד לעזור, הרבה פעמים פתאום מטופל צריך שיחזיקו לו את היד, או באמת יד על החזה, זה מאוד 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 תלוי, זה גם מאוד מאוד רגיש, ולא בהכרח בטיפול הראשון של זה, אבל יש המון יכולת ריפוי במגע, יש המון מטפלים שעושים את זה בלי קשר, גם לא פסיכולוגים או מטפלים אחרים, אלא יותר עבודה עם גוף, ואנחנו כבני אדם קצת התנתקנו מזה. זאת אומרת, אנחנו כישראלים אולי יותר רגילים, יש יותר מגע, מרגישים יותר בנוח עם זה, עם הקרבה. אני יכול להגיד שלפחות בלוס אנג'לס, כן, לא יכלי לכל ארצות הברית, אבל יש המון ריחוק, זאת אומרת, מגע. גם פה יכול להיות פרשנות נגיד מינית למגע, אל מול... פשוט מגע שהוא מסמל משהו אחר, כן צריך להגיד שיש פה עניין אתי שגם מדברים עליו, שמכינים אותו, מכינים, מטפלים אליו, שיש סכנות. כי טיפול במגע יכול כן להתפרש בצורה מינית, הוא יכול להעלות גם כל מיני טראומות, מגע בבטן למשל, הוא מאוד יכול להעלות תכנים שהם, שלא מוכנים אליהם בכלל, וצריך מאוד להיזהר. וגם היו מקרים, גם במחקר של מאפס, גם במקרים של טיפולים יותר מחתרתיים, שהיה מגע לונות, והרבה מעבר לזה, מה שנקרא, וזה משהו שיכול להיות מאוד מסוכן, כי דברים כאלו קורים גם בטיפולים סטנדרטיים לצערנו, אבל פה הבן אדם במצב תודעתי אחר, ויש רגישות יותר גבוהה, ככל שזה יותר זמין לטיפולים ואישורי FDA, אני מניח שיהיו עוד מקרים כאלו לצערי, משהו שיכול לפגוע בטיפולים האלו בעתיד, אני מניח.
אז אני יכול להישאר ב-MDMA כל היום, אבל אולי רגע לפני שנעבור הלאה לחומרים אחרים, אנחנו כזה פודקאסט קצת על מוח, אז מה בעצם קורה במוח בזמן שמישהו לוקח MDMA?
אז... הסברתי את התהליך עם האמיגדלה והסרוטונין.
זה זורק פחד באמת, משתקים, אמיגדלה שמאלית.
כן. הסרוטונין מוצף במוח. מה שכן צריך להגיד בהקשר של סרוטונין, מישהו עם נוגדי דיכאון לא יקבל את כל היתרון של טיפולים MDMA, יכולה להיות גם סכנה של סרוטונין סינדרום, וזה משהו שאנחנו לא, זאת אומרת, מישהו צריך לרדת מהנוגדי דיכאון לפני טיפול כזה.
איך סרוטונין משפיע על מה זה ההורמון הזה?
אז סרוטונין הוא בעצם נותן את התחושה של הפסיכדלים דווקא, כי MDMA כשל עצמו הוא לא סם שהוא הזייתי שרואים דברים, הוא המון עובד בגוף, ובעצם ההצפה של הסרוטונין נותנת את התחושה הזו, שזו תחושה של אופוריה כזו, ומאוד קל להיות אמפתיים כלפי עצמנו, גם במצבים מאוד קשים. רוצה להגיד משהו?
אז אופוריה ואמפתיה, כן.
כן, ויש עוד חלק של הפרשה של אוקסיטוצין במוח, שהוא בעצם ההורמון שמאפשר חיבור בין אישי, שהוא מקשר אותנו אחד לשני. נשים מפרישות בלידה, בהנקה, בעצם חיבור לילד, בקיום יחסי מין, גם גברים, גם נשים חווים את זה, בעצם זה מאוד מקשר אותנו כבני אדם, ובעצם בהפרשה הזו, אפשר להתייחס לזה, אם זה טיפול אחד על אחד, שפתאום יש פה ריפוי בין המטפל למטופל, זאת אומרת, יש מישהו נוכח ומרגישים שזה נכון לנו, ואנחנו מאוד חשופים כלפיו, וזה בסדר, ובעצם המטפל הזה יכול לייצג כל מיני דברים עבורנו, יכול, באותו רגע אני יכול להיות האבא או האמא או האח או הילד של מישהו שבעצם הוא משליך את זה עליי, אבל פתאום יש איזה ריפוי, איזה משהו מתקן, וגם בטיפול בזוגות, זה מאוד אידיאלי, בגלל זה גם מטפלים בזוגות עם MDMA, הוא גם יותר ורבלי, והוא גם, גם עם היתרונות הנוספים, אבל עם אוקסיטוצין, בעצם יש הזדמנות לחיבור נוסף, להבנה, לנסות להבין אחד את השני, ואולי להתחבר באיזושהי צורה לבן או בת הזוג. כן.
כן, אוקסיטוצין באמת הוא זרז לחיבור או לאהבה כזה. זוגות שמקיימים את הסמים, בתאבין, גם בגלל זה. לך יצא דרך אגב לטפל בזוגות, ב-MDMA.
כן.
ושם פרוטוקול אחר, איך טיפול כזה נראה?
הוא נראה קצת אחרת, כי ההכנה צריכה לעשות גם ביחד, לפעמים נכון להיפגש גם קצת בנפרד לפני זה, ההכנה קצת יותר ארוכה בהתחלה, והטיפול עצמו בעצם שוכבים במיטות נפרדות, וצריך להיות גם איזשהו אזור של הזדמנות כן לשכב אחד ליד השני, אבל בעצם לא מתחילים ככה, לא יוצאים נקודת הנחה שרוצים להיות ככה, כי אם באים לטיפול, גם כנראה שיש כל מיני דברים לעבוד עליהם, ונכון כן לאפשר את המרחב הזה, ובעצם צריך לתת קשב לשני בני הזוג באיזושהי צורה, אז זה לוקח יותר אנרגיה, מבחינת הקשר, כן, משמעותית, והחוויה יכולה להיות מאוד שונה אחד לשני, אז יש המון דברים של תיווך, ויש גם קצת יותר הכוונה, זאת אומרת, לנסות כן לייצר כל מיני דברים, ולתווך בין אחד לשני, אבל כן, אז זה ככה בגדול, יש הרבה מחקרים בקשר של פוסט-טראומה, שעשו מחקרים על הטיפול הזה של בזוגות, ורואים שהגרף שיפור הוא לשניהם באיזושהי צורה, וגם לחיבור אחד לשני, וזה גם, יש בזה איזה משהו שהוא מאוד מרפא גם מבחינת הפוסט-טראומה, כי הרבה פעמים אנשים עם טראומה, מרגישים שלא מבינים אותם.
כן.
ופתאום, בן או בת הזוג, כן מבינים ומכילים, וזה מאוד מאוד, זו הזדמנות מאוד גדולה לרפא.
קופץ לך איזה סיפור, מאיזה טיפול זוגי שעשית, שעולה לך, שכזה לקחת איתך?
שאלה טובה. כן, יש כל מיני מצבים שהם כן מאוד נוגעים, זאת אומרת, דברים שאנשים לא דיברו עליהם אף פעם, ופתאום נפתחים, יש איזשהו חשש שבן אדם יכול ממש לרעוד מפחד של מה הבן אדם השני יענה. אז דווקא גברים שהרבה פעמים רוצים, מחזיקים דברים בפנים, מבחינה תרבותית, יותר קשה לפתוח דברים, ופתאום גבר שגם שהמגדלה בעצם ככה לא מתפקד באותה מידה, עדיין יש איזשהו פחד וחוט איזשהו רד כזה מסוים, היה איזשהו רד מסוים, ממש פחד להעלות איזשהו נושא בעצם הבת זוג שלו מאוד מאוד הייתה פתוחה ואמפתית וקיבלה, וזה מאוד מאוד הפתיע, אבל את הבן זוג, אבל פתאום קיבל איזושהי רשות לדבר על דברים. כי ביום יום הוא צריך את הבן אדם החזק, שלא מתלונן ודואג לכל מיני דברים מבחינתו, בזוגיות שלהם לפחות, ופתאום מותר לו להרגיש, פתאום מותר לו לחלוק. כן, זה משהו שמאוד נגע, ואני גם יכול להתחבר לזה בעצמי, וגם משהו שהוא, כן, משהו אוניברסלי קצת, שאנחנו קצת התבלבלנו או לא התבלבלנו, קשה להגיד, זה יהיו דעות כל מיני לכאן ולכאן, אבל יש שם אזור, חלון הזדמנויות שנפתח שהוא פרייסלס.
גברים, תדברו על רגשות. צריך להיות במעגל גברים, דרך אגב.
בטיפולי, אבל לא כאילו תחת השפעה מסוימת, לא...
כי זה גם קונסטלציה כזאת שגברים נמצאים רק עם גברים ומעלים רגשות, ולי לפחות החוויה הראשונה הייתה מאוד מיוחדת.
כן, זה... אני טיפלתי יותר, אבל כן, יש משהו ברגע שאין אישה נוכחת בחדר, פתאום דברים נפתחים.
אביה הרבה יותר.
כן, כן.
אז באמת הזכרנו את האפקטים של MDMA, שיש לך, אתה קצת, אתה פוחד פחות, אתה קצת באופוריה, ומשהו באמפתיה שלך מאוד מתחזק. בוא נדבר על קטמין. קטמין הרבה יותר אוהבים אותו בקונסטלציה טיפולית, נכון? כי הוא מאוד מערבי, אתה נותן למישהו קטמין, ואחרי שעה יוצא מהקליניקה שלך, אתה צריך 8 שעות לטפל בו על ספה.
כן, האמת ש... כן, זה יתרון ש... מבחינת הזמן, כי... אנשים לא תמיד רוצים או יכולים להקדיש יום שלם לזה, וגם מבחינת עלות כספית, מצד אחד, מצד שני, קטמין הוא כן, הדחיפות של הטיפולים היא יותר דחופה, אחד לשבועיים אל מול טיפול, זה במודל הפסיכותרפי מה שאני מדבר, הרפואי זה אפילו פעמיים שבוע, ו-MDMA ופסילוסיבין למשל זה אחת לחודש במחקרים, הייתי אומר במינימום אחד לחודש, לא יותר מזה, וקטמין, והוא חוקי, ואתה יכול לקחת נוגדי דיכאון בזמן שאתה עם קטמין, אז הוא מאוד נוח, לא צריך לעשות טייפר, להוריד את הנוגדי דיכאון, אז כן, הוא מרגיש יותר בטוח בהקשר הזה, והוא עובד על מנגנון של חשיבה, הרבה פעמים שאנחנו במצב של, קטמין הוא מיועד לדיכאון, טיפול בדיכאון, אבל הוא גם מאוד עוזר לחרדה, לי יש ניסיון עם זה גם טיפולים OCD שהוא מאוד עוזר, כי הוא עובד על דפוסי מחשבה מאוד נוקשים, שבעצם חושבים באיזשהו לופ שקשה לצאת ממנו, והוא בעצם מאפשר לחשוב, לנתק את הלופ הזה ולחשוב בצורה אחרת. דיברת על neuroplasticity, אז זה משהו שהוא, יש איזשהו חלון רגע, להסיט טיפה את הלופ הזה. כי הוא כן עובד, אתה עובד עם המוח, הוא כן עובד על קולטנים של NMDA, ובעצם על מגיונים של חשיבה. אז כן, יש דברים גם ויזואליים הרבה פעמים שואלים, לא תמיד, אבל כן הוא יותר ורבלי וחשיבתי. יש את התחושות בגוף, אבל יש כאלו שלא ירגישו כלום, כי בסוף משתמשים בזה גם כחלק מתהליך של סם הרדמה. אז הגוף שלך די משותק שם בגדול, אבל כן, אז הוא, על המנגנון הזה הוא בדרך כלל עובד יותר.
והשיטה טיפול בו היא דומה, היא לוקח קטמין ואז יושב עם פסיכולוג במשך שעה, או שאני פשוט לוקח קטמין כמו תרופה, או
כן, אז הטיפול הוא 3 שעות, בעצם בדרך כלל בתחילת הטיפול, אז גם מדברים קצת, מחדדים כל מיני דברים, הקטמין, אוקיי, יש את המודל הרפואי שמדובר בקטמין לווריד או לשריר, או תרסיס אף, שזה איזשהו פטנט של חברת תרופות שיצרו משהו שהוא לא שונה מכל קטמין אחר, אבל במודל הפסיכותרפי זה אותו תהליך כמו שאמרתי עם מפגשי הכנה ואינטגרציה במפגש עצמו. לא צריך 3 מפגשים של אינטגרציה, המפגש אחד יכול להספיק, אינטגרציה והכנה למפגש הבא במפגש אחד, אבל בעצם אותו מטופל לוקח את הקטמין כאיזושהי תבליה מתחת ללשון, תבלית מתחת ללשון, והוא נספק דרך מחזור הדם, בנימים הקטנים, ואם בולים את זה, לא קרה שום דבר, זה פשוט ייקח יותר זמן לפעול, כי זה מדובר במערכת העיכול למול מחזור הדם, ותוך 10-15 דקות כבר מרגישים את ההשפעה. יש אפשרות לקחת בוסטר, גם עם החומרים האחרים, עם קטמין זה יותר נפוץ, הייתי אומר, שיש אפשרות, זאת אומרת, אם לא ממש מרגישים משהו, וזהו, אבל חוץ מזה זה נראה אותו דבר, זאת אומרת, גם שוכבים, כיסוי עיניים, לא חייבים, אבל כן מעודדים, מוזיקה ברקע, המוזיקה, יש גם כל מיני פלייליסטים כאלו, שנוטים להיות יותר, של מנגינות יותר קצרות קצת משום מה, אבל המוזיקה, הייתי אומר שהיא יותר דומה ל-MDMA בהקשר הזה, כי יש סגנון קצת אחר, מזמין איזה די-ג'יי שיתקלט בזמן שאני מטפל עם... באמת, יש לי צחוק בצד, אני באמת התייעצתי עם חבר שהוא מתקלט, כדי להבין רגע איך לבנות דברים, כי הקשר שלי לזה הוא מקרי בהחלט, אבל כן זה משהו מאוד חשוב. אז כן, שיחקתי עם זה קצת.
ואז עכשיו דיברנו על חומרים שהם לא מוגדרים כחומרים פסיכדליים קלאסיים, אז בואו נעשה רגע שיפט לכיוון של חומרים פסיכדליים יותר. איך אתה חושב בכלל על מה פסיכדלי ומה לא פסיכדלי? מה ההגדרה לחומרים פסיכדליים?
שאלה טובה. כאילו חומרים משני תודעה, non-ordinary states, שזה יכול להיות המון דברים. זאת אומרת, גם המון תרופות שאנחנו לא מתייחסים לזה כחומר פסיכדלי. יש גם שהגדירו סמים אל מול תרופות, באנגלית זה אותו דבר, זה drugs. אבל קשה לי להגדיר מה פסיכדלי, מה לא.
אני מכיר הגדרה שהיא יותר נוירולוגית, אבל מה שמשפיע על קולטן מסוים של סרוטונין, סרוטונין 2A, מגדירים אותו כחומרים פסיכדליים. אז נגיד, איפה חומרים כמו פסילוסיבין נראים במחקר היום? משתמשים בהם כמו MDMA, זה קצת חדש יותר.
כן, זה כמה צעדים אחרי MDMA, למרות שאוסטרליה אימצו גם את המחקר של MDMA וגם פסילוסיבין ומטפלים עם זה.
עכשיו היום כן, מטפלים כן. על פטריות באוסטרליה.
מדהים. עכשיו, קליפורניה, מדינה השלישית שהולכת לאשר, לא לאשר, אלא להפוך את זה ללא לא חוקי, לשימוש בפסילוסיבין, וגם חומרים אחרים האמת. MDMA גם כלול שם, אבל הפוקוס הוא פסילוסיבין. זה לא אומר שזה מאושר עכשיו טיפולית ולקנות את זה, אלא אם מישהו ישתמש, לא יעצרו אותו על שימוש. אז כן, זה הולך לשם. אז מצד אחד זה כמה צעדים אחורה, מצד שני, אני חושב שה-MDMA כן סלל את הדרך לחומרים אחרים, גם הפסילוסיבין. אז כן, התהליך הוא מאוד דומה בהקשר הזה של הכנה, מפגש ואינטגרציה. גם שלושה מפגשים בדרך כלל במחקרים ברובן, והחומר עצמו הוא פחות ורבלי. בדרך כלל מקבלים אנשים למחקרים האלו לטיפול בדיכאון כרוני, שדברים אחרים לא עזרו, כל מיני טיפולים אחרים, גם קטמין, אם ניסו גם את זה. אבל שוב, זה באמת נפתח לעוד טיפולים, לפוסט טראומה, לאנורקסיה ולעוד דברים. לתחושתי ומהניסיון שלי ומכל מיני הכשרות שעשיתי, פסילוסיבין הוא מצריך יותר הכנה, והמינון צריך להיות, אם לא היה ניסיון לפני כן, יותר נמוך בהתחלה.
מה המינון שהם משתמשים בו בלף?
משתמשים בפסילוסיבין כאילו מאוד טהור, אז 25 מיליגרם.
שזה בערך 2.5 גרם של פטריות.
מאוד תלוי גם, כי יש לך פטריות בעוצמות שונות.
כן.
וכל כך הרבה סוגים. שמאוד מאוד קשה באמת להגיד כמה בן אדם לוקח, כן. בדיוק, כן, אבל...
סתם שהוא יקבל תחושה למה הכמויות
שמשתמשים
בהם במסגרת הפולים.
אז בדרך כלל בין 2-4 גרם של חומר שהוא בינוני בעוצמתו.
אוקיי.
אז יותר לכיוון של 2 גרם, מתחילים, במיוחד גם אם אין ניסיון בטיפול עם MDMA, הייתי אומר, או טיפול או קטמין, זאת אומרת טיפול אחר תחת השפעה, העונה הקדמית עוד יותר לא עובדת, ולהתחיל לחשוב רגע, מה ראיתי עכשיו, מה חוויתי, מה המשמעות של זה תוך כדי החוויה, אתה בבעיה. כי אתה מתחיל ולנסות לשלוט בזה. אנשים יכולים להיכנס איזושהי פאניקה מסוימת, ולהרגיש שחוויה לא נעימה, ומינון יותר נמוך, הוא נותן תחושה שהיא קצת יותר דומה ל-MDMA בהקשר הזה.
כן.
והחוויה היא הרבה יותר מיסטית בטיפולים פטריות, יותר כמו חלום, שאתה אומר, זה לא הגיוני. זאת אומרת...
חוויות רוחניות, עמוקות.
נכון. וזה לא בהכרח אחד לאחד מה שאתה רואה, אז זה המשמעות של זה, אלא יש משהו, איזה סאב-טקסט, איזה משהו מתחת לזה שאתה צריך להבין, ואולי תבין אחר כך, ואולי לא תבין, ואולי יש לזה קשר, אולי לא. הפטריות גם יכולות להיות קצת יותר פלייפול כאלה, יותר, יש שם איזה, מתייחסים להם, אליהם כמו, יש שיקראו להם ניניוס, כמו ילדים, שהם קצת כאלה עושים כל מיני שטויות, ולא תמיד התוכן רלוונטי, זאת אומרת, לא כל דבר עם איזו מסקנה מאוד גדולה, אבל יש שם איזושהי מהות, וצריך מאוד להיות ברגע, ולסמוך על זה, וקצת, אני לא אשתמש במילה הזאת, כי זה יכול לעשות גם נזק, אבל כן להיכנע קצת, יותר לחוויה ולזרום איתה, ולהיות סקרן לגבי זה, אבל היא הרבה יותר, זה קצת יותר מרגיש למתקדמים מאשר MDMA, אבל אם מישהו נגיד עם בעיות לב, או עם כלי דם, אז הוא לא עבוד עם MDMA, וחוד שפסילוסימין יותר מתאים לו, נגיד לטיפול עם פוסט טראומה, ונכון להתחיל עם מינון יותר נמוך, שהמינון נמוך הוא לא בהכרח יותר, פחות טוב. יש אנשים, גם ב-How to Change Your Mind,
heroic dose of
משהו. בדיוק, בדיוק. 5 גרם, 9 גרם, אני מכיר אנשים שהשתמשו ביותר, זה די שטויות, זה לא בהכרח יותר טוב. כן, אני יכול להגיד שגם עם החוויה שלי עם, יותר עם קטמין ופסילוסיבין, שאנשים שקשה להם לשחרר, אולי לא בצורה מודעת בכלל, לא ירגישו כלום, והם צריכים בוסטר, וגם עם פסילוסיבין, יכול להיות שצריך להוסיף משמעותית, כי פשוט משהו שם לא נפתח. אבל בדרך כלל בסשנים אחרי זה דווקא אפשר מינון יותר נמוך, כי פתאום מקבלים ביטחון לגבי התחושה הזו.
כן. וזה קצת שם את עולם המדע ואת, לא יודע, מחקר קליני ופסיכולוגיה, אני מניח גם בבעיה, כי אנשים מתארים טיפול בפסיכדלים כחוויה מיסטית, כאחת החוויות המשמעותיות שהיו להם בחיים, בטופ 3, אחרי שהילד שלהם נולד או משהו כזה, ואיך אתה מקמת את זה במחקר.
נכון, גם כן צריך להגיד שיש לאנשים חשש לפעמים של, שהם לא ייצאו מזה. זאת אומרת, יהיה איזה טריפ שלא ייצאו ממנו. זה בדרך כלל החשש הכי גדול של אנשים עם פסילוסיבין, על דברים שהם שמעו ומכירים, וזה נכון, יש אנשים ששומעים עליהם שזה מה שקורה, זה בדרך כלל, כי ה-set and setting, המיינדסט, התודעה שאתה נכנס אליה, לטיפול הזה, ההכנה, המקום שאתה לוקח את זה, זה מאוד משנה, וגם, רגע, מה אני עושה עם התוכן הזה, עם האינטגרציה? דיברתי עם אלוהים, עכשיו אני המשיח, ועכשיו אתה מרגיש את המשיח, וזהו. או שרגע, יכול להיות שכן לתך החוויה כזו, מה המשמעות הזו לגביך, למה זה קרה, איך אפשר לעבוד עם זה, אולי חלק בך, אולי אתה חלק מאלוהים, אתה יודע, יכול להיות משהו אמוני של, אוקיי, כולנו חלק מאלוהים, יכול להיות שאנשים מסתכלים על זה באיזושהי צורה מסוימת. אוקיי, אבל מה זה אומר? והאם זה אומר שאתה עכשיו אלוהים, ולוקח את זה החוצה, או שאתה קצת מבולבל וצריך רגע לעזור לך לא לברוח לשם?
כן.
ולאנשים שחסר להם את זה יכולים פתאום לברוח ולהתבלבל. וכן אני אגיד שאני חושב שיכול להיות יותר סיכון לטיפול באנשים עד שנות ה-20 המוקדמות, כי אלה השנים שבדרך כלל מתפרצת סכיזופרניה, ויכול להיות שזה רק מחכה שזה יקרה, ועכשיו יש איזה התקף פסיכוטי שפשוט לא יוצאים ממנו, ואני פחות הייתי הולך למקום הזה, בעיקר עם פסילוסיבין או חומרים LSD, אירוואסקה, דברים כאלו שהם קצת יותר עוצמתיים בלוסינציות והחזויות שאתה רואה, אל מול קטמין ו-MDMA שהוא מרגיש יותר בטוח בהקשר הזה, הוא פחות ויזואלי, לא, אנשים לא נתקעים שם עם איזשהו טריפ כזה, אבל הייתי יותר נמנע בגילאים האלו, למרות שלרוב אין שום בעיה, אבל עם הסיכויים הקטנים אני חושב שזה סיכון מיותר.
כן, אז איך אתה באמת בתור מטפל יכול, לא יודע, לגשר בין החוויות המאוד עוצמתיות האלה, חוויות מיסטיות מאוד חזקות, אנשים מתארים שהם הרגישו אחד עם העולם, והיה להם איזה מפגש בלתי אמצעי עם איזה בורא או משהו, או קוסמוס או יוניברס, כל אחד פעם, עולם מושגים שלו. מה הכלים שלך בתור מטפל לנסות לטרפך את זה בחזרה בעולם שלהם?
אז ההיכרות שלך עם המטופל יכולה מאוד לעזור, זאת אומרת, זה קשה, צריך לחשוב בצורה מאוד ספציפית, אבל מישהו שמאמין או לא מאמין, או מישהו שאין לו יותר מדי גורמי תמיכה, או יש לו, ההיכרות שלו עם הרוח או עם הנפש, זה מאוד רגע משנה, רגע הקונטקסט, אבל כן עבודה עם חלקים מאוד משנה. יש כאלה שיקראו לזה IFS, זאת אומרת, מטפלים עם IFS. אני לא מטפל של IFS, אבל אני כן עובד עם חלקים. IFS, Internal Family Systems, שזה עבודה עם חלקים, קצת כמו גשטלט, שבעצם יש לנו כל מיני חלקים בנו. יש לי חלק בי שהוא כעוס יותר, חלק שיותר אמפתי, חלקים שבאים לידי ביטוי, לא באים לידי ביטוי, אולי בסיטואציות מסוימות, אז להתייחס לכל מיני חוויות שיכולות להיות קשורות לאיזשהו חלק אחד בנו שצריך לחוות את זה או להרגיש משהו, ולא לא מדובר בנו כחלק שלם מלא, שעכשיו אני כולי ישות שמתקשרת עם האל, אלא אולי יש לי צעד שהוא כן יכול להאמין אולי במשהו גדול ממני. אולי היכולת שלי להבין שאני חסר אונים אל מול דברים. אולי הרגשתי מאוד עצמתי. אלוהים אמר לי שיש לי איזו שליחות. אוקיי, מדהים. אולי יש לך איזושהי שליחות באמת בחיים. נכון? לפני הטיפול הרגשת שאין לך שום מטרה. וואו, אולי יש לך שליחות. אולי נמצא מה השליחות הזו. אבל זה לא בכך אומר שהשליחות שלך עכשיו להיות המשיח. זה הרגיש
מעט פעמים, אני חושב שבתור פסיכולוג אתה מודד את הכיוון הזה,
כן, כן,
אולי אתה הולך להפיץ את הבשורה של,
כן, היה לך לפניך, אז אני חושב שלא כדאי, כן, לא,
זה השלישי היום,
אבל זה אולי היה צורך לחוות את זה בצורה כזו שאני המשיח, כי חוויה אחרת הייתה מרגישה יותר שטחית ופחות עצמתית וזה לא היה מזיז כלום, והחוויה הזו נתנה את הכוח לעשות. אני עכשיו, אני המשיח, אבל אני משיח אולי של עצמי, אולי אני אושיע את עצמי מאיזה משהו, ואולי אני עכשיו, אולי כן יש לי משמעות בחיים, ואני יכול להזיז דברים מאוד גדולים, ואני חשבתי לפני זה שאני כלומניק, ופתאום, לא, יש לי כוח. מה הכוח הזה? מה אני עושה איתו? איך אני אביא אותו לידי ביטוי? אז זה כדוגמה, נגיד.
אני מאוד, וכזה, טוב, אתה מטפל ב-MDMA, יש לחברים, אני מניח שהם רוצים לנסות סמים בקונסטרציה לא טיפולית, הם מתייעצים איתך. מה המחשבות שלך על זה? על התנסות בפטריות או ב-MDMA בתנאים אחרים, מתנאים טיפוליים?
כן, אני חושב שאנשים עושים את זה וימשיכו לעשות את זה, ואני חושב שברוב הגדול של המקרים זה בסדר. כן צריך לזכור ש המנגנונים שדיברנו עליהם, שהם, איך שהם עובדים, ככה זה עובד, וזה גם עובד, גם אם אתה עכשיו במסיבה או בטבע, זה עבוד על אותם מנגנונים, וזה יכול לעלות תכנים שאתה לא צופה שהם יעלו, ויכולים להיות רגישים, אז חשוב כן לראות באיזה מיינדסט אתה, אם אתה עכשיו באיזה משבר, ואתה אומר, וואו, נכון לי לקחת פטריות, זה יפתור לי את זה, ואני אעשה את זה לבד בחושך בבית. כנראה רוב הסיכויים שזה לא תהיה חוויה כזאת נעימה.
כן.
וזה יכול לעלות כל מיני תכנים להציף אותם. זה מאוד שונה בעולם אל מול, גם אנשים רוצים לטפל בעצמם, זה מאוד שונה. אני לא הייתי מטפל בעצמי בדבר הזה. כמו שאני לא הייתי מטפל גם במשהו שאני מוכשר בו, בטיפול בקשר בין גוף לנפש, כי מישהו מולך רואה דברים שאתה לא רואה, ומבחינת במסיבות וכולי, זה בדרך כלל בסדר, החוויה צריכה להיות עם אנשים נכונים, זאת אומרת, מבחינת הסטינג,
שאתה סומך עליהם,
במרחב נכון, זאת אומרת, יש מה שנקרא הפחתת סיכונים בשימוש כזה, אז אנשים ישתמשו. זה לא שאני מעודד לאנשים להשתמש בזה, אבל אם משתמשים, אז נכון רגע כן להבין שיש תרופות שאולי נוגדות את זה, בעיקר נוגדות דיכאון למיניהם, וגם עם מי אתה נמצא, איפה אתה נמצא, באיזה מצב רגשי אתה נמצא, הדברים האלה ישפיעו, ואם זה לא מרגיש נכון, ואחרים סביבך כן לוקחים את זה, זה לא בטוח שנכון לך. אם הם דימי זה פחות, המינונים הם מאוד ספציפיים בדרך כלל, אבל מינונים אולי יותר נמוכים, גם פסילוסיבין. כן, לא הייתי מגיע למינונים
כאלה.
כן, לתת למדיטציה בטבע, כן.
אולי נסיים קצת, באמת אולי לא נסיים בזה, אבל מה עם סכנות של החומרים האלה בקונסטלציה טיפולית נגיד? אני לא יודע, על MDMA הרבה שנים אמרו שיש בו איזה רמה מסוימת של... שהוא נוירוטוקסי קצת, שהשחרור המוגבר של סרוטונין יכול לפגוע קצת בקולטנים של הסרוטונין ולפגוע ביכולת שלך להרגיש פלז'ר בהמשך. מה? איפה המחקר עומד שם?
קודם כל זה יכול להרוג אותך. זאת אומרת, מינון גבוה יערוג לך. כן, אז יש טווח יותר קטן שמשחקים איתו למול פסילוסיבין למשל.
מינון גבוה של MDMA הורג?
כן.
אוקיי.
כן, לא נעים. כן.
מה, להתקצב הלב או משהו כזה?
כן, להתקף לב בסוף, אירוע לבבי כלשהו.
אוקיי.
וכן, מבחינת הקוטנים של הסרוטונין, בגלל זה נכון לא להשתמש בזה לעתים תחופות, כי זה כן מתיש אותם, וזה יכול לגרום לאיזושהי עייפות מסוימת. אני לא יודע להגיד אם נזק, דיברת על נוירופלסטיסיטי, המוח שלנו מאוד... יכול לרפא את עצמו, גם אנשים שמשתמשים במת'אמפטמין, בקריסטל מת, בקוק, זה יכול ליצור נזק מאוד גדול למוח בתקופה מסוימת, ואם מפסיקים תקופה, הוא יכול מאוד להתאושש מזה, זאת אומרת...
עד רמה מסוימת, כן.
כן, אני עבדתי בכל מיני מרכזי גמילה, וראיתי אנשים שהיו מאוד, ממש פסיכוטיים, וחזרו לתפקוד מלא. אז יש תחות לריפוי, אבל... זה פשוט לא יהיה נעים, מנסים לרדוף אחרי איזושהי תחושה מסוימת שלא חוזרת על עצמה בדרך כלל עם MDMA, ולפעמים יש דאון אחרי ה-MDMA, ונגיד לוקחים 5-HTP, לא לקחת את זה לפני, לא לקחת את זה באותו יום, 5-HTP זה יכול לגרום לסינדרום של סרוטונין, זה לא בריא, זה לא נעים.
יש דאון גם בקולית, כי הבנתי שדווקא שמטפלים ב-MD טהור, לא יודע, בדרך כלל שולחים MD, ראיתי איזה מחקר של 87% מה-MDMA בארצות הברית או משהו כזה מרובה ועם עוד דברים, או שלא MDMA בכלל. הדאון הזה קורה גם אחרי שאתה מטפל במישהו ב-MDMA, זה מה שאתה מזהיר.
יכול להיות. כן, צריך לדבר על זה. קורה גם לפעמים, והרבה פעמים לא. בגלל שזה טהור ופחות עם ספידים נוספים שמכניסים, ופחות מתיש את מערכת העצבים. למרות שזה אמפטמינים וזה כן יכול להתיש, כן צריך לדעת שעם MDMA בהתחלה זה מרגיש יותר קצת כמו חרדה, זאת אומרת, זהה, דופק, זה פחות, לפני שיש את האופוריה של הסרוטונין, יש אולי תחושה קצת פחות נעימה. עם פסילוסיבין, הרבה פעמים לאנשים יש כאב ראש, וחזק עם מינון מאוד גבוה.
יום אחרי?
באותו לילה.
באותו לילה.
כן, נגיד באותו יום, אולי קצת יום אחרי לפעמים.
טוב, נראה לי אפשר לסיים פה, משהו אחרון שבא לך לדבר עליו, כזה משפט סיום.
כן, אני חושב ש...
שמתי אותך בספורט.
כן. אני חושב שיש פה איזה משהו שנכון, יש פה איזה גישה למשהו שממש יכול לשנות תהליכים מאוד גדולים, ונכון להשתמש בזה באיזושהי תבונה, אני יודע, זה נשמע קצת קיצ'י, אבל ככל שזה יהיה יותר זמין, יהיו יותר סיכונים, נצטרך יותר להיזהר בתהליכים האלו, אבל יש פה המון פוטנציאל, ככל שמשתמשים בזה בצורה נכונה. אני מאוד מאמין בזה, אני לא חושב שזה גלולת פלא, יש המון עבודה גם אחרי זה, אבל יש פה איזו הזדמנות ואני מאוד שמח לקחת חלק בזה.
בתהליך הזה שקורה, ותמיד אותי מעניין אם ברגע שזה יהפוך להיות מנורמל תרבותית, אם זה קצת כמו אלכוהול. לא יודע, אלכוהול למשל הוא מאוד מנורמל עבורנו תרבותית, וזה נראה לך הגליק. ולפעמים אתה שותה מעל, לפעמים אתה שותה הרבה עם האנשים. ומעניין אם יום אחד נגיע למצב שכל החומרים האלה נתייחס אליהם קצת כמו אלכוהול, כמעט כאילו פחות.
כן, אם נגיד עם פסילוסיבין, אנשים לוקחים מייקרודוסינג, ואני כן רואה את זה קורה, זאת אומרת, אנשים שיקחו את זה ביום יום, מינונים קטנים, MDMA נראה לי פחות, אני אחוק. אבל כן, יש סיכוי שלך שם.
טוב, איתי, תודה רבה, ממש מעניין.
תודה.
עד הפעם הבאה.